פסקה ח', פרק שלישי, חלק ב', פרק שלישי, פסקה ח'. אפשר להתחיל לה? יופי. בסדר גמור. טוב, שלום לכולם, אנחנו בספר דרך השם, בחלק ב', פרק שלישי, פסקה ח', אמצע הפסקה. אנחנו ב... ואומנם, אנחנו עסקנו בזה שההשגחה על האדם היא... תלויה בהרבה פרמטרים, זה לא רק שכר ועונש על מעשיו, אלא לפעמים אדם תלוי תלוי בדורות הקודמים, תלוי בדורות שיצאו ממנו, תלוי בדור החי איתו, שכל ישראל הרי ערבים זה בזה. אז הרמח"ל עוד מעמיק את זה עוד שלב פנימה, הוא נותן לזה דוגמאות. אנחנו נראה, אתם רואים? ואומנם. כולם מצאו את הוואומנם הזה? זה, אצלי, לא יודע, לי יש הוצאה אחרת, אז זה אצלי בעמוד קוף ד', אבל אצלכם זה בעמוד אחר. 61. ואומנם, על פי שורש זה, נסדר שיגיעו, נסדר, סליחה, שיגיעו צרות ואיסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו, והנה מחיוב הצדיקים הוא לקבל באהבה איסורים שהזדמנו לו, לתועל את דורו, כמו שהיה מקבל באהבה היסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו. ובמעשה הזה מיטיב לדורו שמחפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם הבא, וכמו שזכרנו. אז יש, אולי אתם רוצים לפתוח מסגן, אם אתם רוצים, אני לא חייב, אם מישהו רוצה לסדר שם את השעון שבת, לפתוח מסגן אחד נראה לי מספיק היום, או חלון אפילו, מה שנורא.
זה לא משם?
לא, 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 זה פה רק את השעון שבת, תסדר, תשים אותו, זה... עכשיו, בכל מקרה, מה מסביר פה הרמח"ל? אומר ש... בעצם, לפעמים, אדם צדיק, הוא מקבל צרות ואיסורים, בכלל לא לפי מעשיו, אלא לכפרת דורו. כמו שיש פסוק בספר ישעיהו נון גימל, ובחבורתו נרפא לנו. זאת אומרת שהצדיק הוא ידי יסוריו, המינוס הגדול שיש בחשבון של הדור, הוא בעצם מצטמצם, מצטמצם, עד שנעלם לפעמים. מסופר על רבי, רבי יהודה הנשיא, כתוב בראשית רבה, פרשת צדיק זין, סימן ה', רבנו 13 שנה חשש בשיניו, וכל אותן 13 שנה לא מתה חיה בארץ ישראל. חיה הכוונה יולדת. ולא הפילה אישה עוברה בארץ ישראל, שזה דבר מאוד נדיר. 13 שנה אף אישה לא הפילה. וכאשר נרפא רבי, אז מה זה חשש בשיניו? היה לו כאב שיניים, זה הכל. כנראה כאב חזק, אבל זה כיפר על כל הדור. וכאשר הוא נרפא, אז אמר רבי חייא, אוי לכם חיות ועוברות שבארץ ישראל. זאת אומרת, יש לזה השפעה, כמו שכור אטומי, הוא מאיר את כל המדינה, כור אטומי חשמלי, אז הצדיק הוא משפיע... מעין כפרה כללית, מין מטריה כזאת של כפרה על כל הדור, על ידי יסוריו, זה דבר מאוד מופלא. וגם מסופר אותו דבר על רבי אלעזר, רבי אלעזר בן נורקונוס, אז רבי חייא אמר, אוי לכם חיות ועוברות שבארץ ישראל. כוונה, הביטחון שהיה לכם ב-13 שנה שכאבה לו השן, נעלם. גם אותו דבר רבי אלעזר בימיו, כל הימים שהיו לו יסורים, לא שכיב איניש בלא זימנה. הגמרא בבא בתרא פי, בבא מציע פי אומרת, לא שכב אדם בלא זמנו, וכל שנות היסורים של רבי, כתוב שלא נצרח העולם למטר. זאת אומרת, היה כזה עושר, היה שפע, ככה מסופר. יפה. עכשיו, יוצא שזה בכלל לא בגלל מעשיו, ואף על פי כן האדם שהוא במדרגה כזאת מרכזית, הוא צריך לקבל את האיסורים באהבה לתועלת דורו. כאדם שמקבל איסורים לא באהבה, הוא כמבעט. בכל מקרה הוא גם סובל, הרי אדם סובל בכל מקרה. בכל מקרה אדם שהוא מקבל את זה באהבה, מה שכתוב, כתוב, נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. נכון? שמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואהבה כצאת השמש בגבורתו. אז לכאורה, כשאדם הוא בתוך ייסורים, דבר מאוד קשה לו לשמוח בהם, נכון? הוא סך הכל סובל. קשה לו, רע לו. הוא מקטר, אני יודע, אנשים קטרים, לפעמים אנשים מבעטים. יש כל מיני תגובות. אם אדם הוא מקבל ייסורים בענווה, באהבה, זה מראה על מדרגה שכלית מאוד גבוהה. שהוא מכיר בכך שזה השגחה אלוהית, לא קרה במקרה, יש לזה השפעה כללית, אם הוא אדם כללי, יש לזה, זה לא רע מצד עצמו, אלא זה רע מקומי, אבל שהוא מחולל טוב או בכפרת עוונות שלו, או בכפרת עוונות של הדור כולו. זה גם מסביר לנו לפעמים תופעות כאלה שאתה רואה, אדם שהוא מאוד צדיק, מאוד נקי, ופתאום נופלים עליו ייסורים כאלה, ייסורים קשים, ייסורים ארוכים וכו'. זה הסבר. אולם מן הסוג הזה עצמו ימצא עוד מין אחר, יותר גבוה במעלתו מאותו שזכרנו. וזה כי מה שזכרנו, שילקי הצדיק על בני דורו שהיו רואים לעונש גדול מאוד, וקרובים לכליה או לאבדון, והוא בייסורה מחפר עליהם ומצילם בעולם הזה, ומועיל עליהם גם לעולם הבא. זאת אומרת, זה לא רק מה שאני סיפרתי על רבי, שהיולדות לא הפילו ולא מתו וכו'. אז זה לא רק זה. אפילו הוא מחפר להם גם בעולם הזה, וגם מועיל להם לקיבוץ השלמי, מה שהרמח"ל קורא לו, לעולם הבא. אפילו מי שאין לו שייכות לצדיק. אז גם כן, בגלל שהוא סובל את עוונות הדור, הדבר הזה מחפר על כל הדור. עכשיו צריך להבין את הדבר הזה. כי לפעמים ייסורים, האמת הרמח"ל יגיד את זה תכף, אז אני חכה שהוא יגיד את זה. אז בואו נמשיך רגע. אז הוא אומר, אמנם יש עוד ייסורים שניתנים לחסידים היותר גדולים המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה שיגיעו אל הסוף, שהוא השלמות. מה אומר פה הרמח"ל? הרמח"ל מדבר פה, לפעמים מציאות היא מתקדמת בקפיצה, בדילוג כזה גדול, דווקא על ידי שהחסידים היותר גדולים ומושלמים מצד עצמם, הם סובלים את ייסורים. מה שאני זוכר, שהייתי אמור לבוא לפה, באתי לפה, השנה זה היה? כן, זה היה השנה. כן. שמחת תורה. באתי לפה, הייתי צריך לדבר בחדר אוכל וכו'. עכשיו זה היה אחרי הרצח של רב נחמיה לוי, אם אתם זוכרים, בעיר העתיקה. הוא היה, גם הכרתי אותו מהישיבה, מעטרת כהנים. היה אדם צדיק, צורה בלתי רגילה, מיוחד, עדין נפש, רוחני מאוד. אדם כזה לא מעל מעדן. זה ממש איש מידות כזה. כשהוא נרצח, אני זוכר, באתי לרב יעקב לבנון, ביישוב. אז גרנו בפסגות. אז אמרתי לו, אני אמור ללכת לישיבה, אני לא לדבר שם, לרקוד, וזה, אני כולי מקובץ, לא יודע, קשה לי מאוד. איך אני בא לי לשכב במיטה, להתכסות, ולבכות, ככה אמרתי לו. לא בא לי בכלל ללכת. הוא אמר לי, מה שהרמח"ל פה אומר, הוא אמר לי, אתה חייב ללכת. אנחנו לא מבינים את ההשפעה מה שקורה למציאות, כשאדם כזה חסיד, הוא סובל כאלה ייסורים לכל הדור. זה כמו מתנות דם על גבי המזבח. זה מקפיץ את המציאות כמו אלפי, אלפי, אלפי קורבנות. קדימה. פתאום יש, המציאות היא מדלגת. אתם מבינים? מדלגת. כל מיני קשיים וסיבוכים שהיו יכולים להיות. זה הרק, זה עילוי של המציאות כל כך גדול. בבת אחת, אז תלך ו... וכו'. צריך לשמור כמובן על מבט רוחני, מבט אלוהי. ההתחלה היא תמיד קשה כשקורה כזה דבר. מכל מקום, זה מה שאומר פה הרמח"ל. אמנם יש עוד ניסורים שניתנים לחסידים היותר גדולים, המושלמים כבר בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה, שיגיעו אל הסוף, שהוא השלמות. זה מביא את המציאות להתקדם מהר אל השלמות. אנחנו לא יודעים כמה. זה פועל כזה דבר בשורש החיים. יש מדרש כזה שאומר שמיכאל הוא מקריב נשמות של צדיקים. השמיים עומד על גבי המזבח ובבית מקדש של מעלה ומקריב נשמות של צדיקים על גבי המזבח. זה מכאלה מציאות כזאת של דילוג קדימה. ופירוש העניין, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. זה הצדיקים. ופירוש העניין, ולפעמים תסתכלו, אפילו בשנה האחרונה, כל מיני אנשים כאלה שנרצחו, גם הרב נחמיה שמקוננו דמו, אבל עוד דמויות כאלה, שאתה רואה איזה אנשים, איך דווקא הוא, נכון? הרבה. למה דווקא הוא? פתאום אתה רואה איזה מין נשמה זוהרת, אבל כולם עמומים. לפעמים, זה לא לפעמים. גם בדבר הזה, ברוך דיין האמת, זה קשור לעילוי של כל הדור וכו'. פירוש העניין, כי מצד הסדר הראשון שהוסדר להנהגת העולם וגלגוליו, כבר היה צריך לאדם שיסבול קצת צער, ולשיגיע הוא וכל הדור אמו אל השלמות. הנה הוא מה שהיה מתיילד ונמשך מעלה מורו התברך ואסתר פניו, שהוא שם לאחד מיסודות מיסודות ענייני מצבו של אדם, כמו שזכרנו למעלה. הוא אומר ככה, תראו, אני יוצר פה באמצע העניין, אבל מה הוא אומר? בכל מקרה אדם, חלק מהירידה שלו לעולם הזה, ברור שיש בה קצת סבל, קצת צער, על מנת ש מעלם אורו, לידי ההתגברות על הרע, העולם יגיע לשלמות וכו'. זה התוכנית הראשיתית. עצם זה שאדם ירד לחיי החומר, להיות בעל גוף, זה עצמו כבר היעדר קצת של שלמות, וממילא זה גורר איתו איזשהו העלם אורו וצער וסבל. אבל העסק עוד יותר הסתבך. הוא אומר, וכל שכן אחרי שרבו הקלקולים בעולם, מצד חטאים על חטאים גדולים ועצומים שנעשו בו, העולם עוד יותר החושך בו התגבר בגלל חטאי בני אדם, הנה נתרבה יותר האסתר ונעלם הטוב, ונמצא העולם ובריאותיו במצב שפל ורע, וצריך על כל פנים שידי גלגולים שתגלגל חוכמתו הנפלאה בעולם יגיעו הדברים אל תיקון. זאת אומרת, העולם הוא במצב, הוא אומר פה, שפל ורע. היום אנחנו במצב, אני חושב, יותר טוב ממה שהרמח"ל היה בו בהקשר הזה שהוא חי בתקופת הגלות לפני בערך 300 שנה, ומאז יש לנו כבר מדינה, הרבה טוב קורה. עדיין יש לעולם הרבה לאן להתקדם. מכל מקום, על ידי יש דברים שהם מגלגלים את המציאות קדימה. חוכמתו הנפלאה, היא מביאה את הדברים לתיקון, איך הרע מסתלק, ואיך המציאות היא מגלה את אור השם. הארץ היא מאירה כמו השמיים. ואין פער גדול. אבל בשביל זה כל מיני דברים קורים, כל מיני תהליכים. ומעיקרם של גלגולים הוא שיקבלו בני האדם או נשים כדי רשעתם, כדי שתימצא מידת הדין מפויסת. יש לנו כלל כזה ש... כוחות התאומה והמזיקים שהם כוחות התאומה והמזיקים שנבראו ונתרבו מהחטאים של האדם אחרי קיבול העונש שנקצב, אז הם מתים וקלים מאליהם. זה ככה רבי חיים מוולוז'ין, הוא מסביר שהגיהנום הוא נקרא אלוקה. זה זה במסכת עבודה זרה י' ז', שהלוקה היא מוצאת את הדמים הרעים ומזה היא מתה תכף. ככה הוא גם הגיהנום. זאת אומרת, היסורים הם בעצם פיוס של מידת הדין. זה דבר שהוא נצרך. בספר תומר דבורה מסביר שם הרמק שעל ידי החטא האדם הוא יוצר איזשהו אבון. אבון זה ממש בריאה רוחנית כזאת שהיא בעצם על המידה הזאת נושא אבון. או שהיא עוברת על ידי התשובה שאדם מתקן, או שהיא גובה את, בעצם את הרושם שנוצר במציאות. היא הרושם שנוצר במציאות הוא גובה, מידת הדין מתפייסת על ידי היסורים וכו', מעריך הפה וגבי דילה. אבל אומר פה הרמח"ל, אולם סידר האדון ברוך הוא שהשלמים והחשובים יוכלו לתקן בעד אחרים כמו שזכרנו, ותפגע בהם מידת הדין תחת פוגעה בכלל העולם. אז אתה לפעמים רואה דמויות כאלה, דפנה מאיר היה, הרב מיכאל מר, הרב נחמיה לוי, וכל מיני דברים כאלה. זה כפרה על כל הדור, כפרה אולי על כל העולם. זה כאב גדול, אבל זה לא קרה במקרה, הכל הוא בהשגחה וכו'. אבל האדם עצמו, אתם שמים לב, זה בכלל לא קשור למעשיו, ההפך. דובר פה על צדיקים גדולים. בסדר? כן. אבל בחשבון הכללי, בחשבון הכללי זה לא מקרה קרה. הכל בהשגחה. כן. זה לא שאין בכלל דין, זה ברור שהאדם, כל אדם יש לו, הוא נמצא בתוך מערכת של שכר ועונש. לפעמים, אבל כבר התמלאה השאה, או שהיא קרובה להתמלות, או היא קדושה, וקורה משהו כזה מזעזע, שפתאום וופ, מתרוקנת השאה של האבונות. אתה מבין? או המציאות היא נזרקת קדימה, התקדמה במאה השנה. מצוות של 100 שנה על ידי אירוע כזה פתאום זה שווה כמו מצוות של 100 שנה של דור שלם. אתה מבין? זאת אומרת, האדם הוא בכל מקרה נמצא במערכת של שכר ועונש, אבל לפעמים יש גם חטאים שהם כלליים, יש דברים שהם הדור כולו הוא מתחייב. כן, אני חושב שזה מדובר גם על כללי וגם על פרטי וגם על הקדשת השאה, אבל בכל מקרה אדם הוא נידון על מעשיו. אנחנו עכשיו ערב ראש השנה, נכון? תכף ראש השנה. אז ברור שכל אדם הוא נידון על מעשיו. יש גם מערכת כזאת, עוד פרמטר. מה שהרמח"ל פה מחדש לנו, הוא לא בא לעקור את מה שאתה יודע מכיתה א', אתה רגיל למחשבה הזאת שאדם הוא בתוך מערכת של שכר ועונש. זה נכון ומצוין, בסדר? אבל הוא בא להגיד לך עוד פרמטר במשוואה. כל הזמן זה מה שהוא עושה בספר הזה. הוא חושף לנו עוד דברים שאנחנו לא... הוא עושה לנו סדר בראש. סדר, כל הפרק הזה. הפרק הזה הוא מכניס לך עוד פרמטרים למשוואה שלא שמת אליהם בהכרח לב. בסדר? הוא לא בא לעקור את הפרמטר שאתה מכיר. זה לא גורע לגמרי. לפעמים זה גורע קצת. או שזה... וגם אם זה גורע, אבל זה עדיין חסד אלוהי גדול. אתה מבין? זה, תגיד, בכל תקופה של רבי לא מתה אף יולדת. מה, לא הייתה שם אפילו אישה אחת חוטאת? השלושה דברים, נשים, מתות, ושת לדתן כתוב וכו'. היום לידה זה נהיה דבר הרבה יותר פשוט, בגלל הרפואה וההתקדמות וכו'. פעם לידה זה לא כולם היו קמות מלידה, אתם יודעים את זה? תשאלו אפילו, תלכו דור אחורה של הסבתות. תשאלו אותם איך היו הלידות שם במרוקו ובפולין וברוסיה שם. לפעמים להיכנס לבית חולים, איך אומרים? בגלל שהרפואה כל כך התפתחה, היום לידה יחסית, יחסית, אני לא אומר, לפעמים יש סיבוכים, יש סיבוכים של הוולד, גם כי צריך הרבה תפילה ולידה, וזה לא מובן מאליו, וזה מיליארדי מיליארדי ניסים. אבל עדיין זה יותר קל, יותר פשוט קצת, בהקשר הזה. אבל, אבל זה שאף אישה לא מפילה, זה שאף אישה לא מתה. אז אתה רוצה להגיד שכל הדור הזה, כל 13 שנה לא הייתה אף אישה רשעה? כן היו, נכון? אבל בכל זאת הוא כיפר. אז עכשיו, זה שנולדים תינוקות בריאים לעם ישראל, זה עניין כללי. זה עניין גדול, נכון? זה לא עניין פרטי. כיפר במדרגה הזאת. אבל ומה הם אנשים הרשעות האלה? מה, מידת הדין לגמרי לכתב? לא, אז הם בדברים אחרים. התייסרו וכו'. בסדר? אתם מבינים? אבל זה עוד פרמטר במשוואה, זה פרמטר חשוב. איך אומר? בשמעון, יכולני לפתור את העולם כולו מן הדין. ככה הוא אמר על עצמו, רבי שמעון בר יוחאי. כל העולם מתקיים בזכות חנין הבני. זה הצד ההפוך, של החסד של הצדיק. וחנין הבני די לו בקו חרובין מערב שבת עד ערב שבת. זהו אני, רבי חנין הבן דוסה, נכון? וכל העולם מתקיים בזכותו. כל המזון של כל העולם בזכות חנין הבני. אתה מבין את האמירה הזאת? משהו אדיר. אז מה, אז אנשים לא הלכו לעבוד, לא קיבלו מזכורת, ישבו, אמרו שאני את רבי חנינה ב... לא, גם התאמצו, גם זה. החשבונות הפרטיים נשארו. בכל זאת אומרים לך, העולם הוא נמצא בברכה כשיש את רבי חנינה בעולם. בסדר? כל העולם מתקיים בזכותו. טוב. אז... ואומנם, כיוון שהם בעצמם שלמים, רואים לטוב שהם מתייסרים רק בעבור האחרים, ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם כבמרובה בחוטים עצמם. אתה מבין? אתם מבינים? זה חשבון מאוד חשוב. זאת אומרת שהרי יש פה איזושהי שעה מסוימת של אבונות. עכשיו, כיוון שהאדם הזה הוא ענק, אז זה מספיק נניח. אם הוא לא היה נפטר או מתייסר, לא חייב להיות פטירה, אז במקום זה היו מתים 20,000 איש. נו, זה הרבה. אתם מבינים? אדם אחד, זה החשבון, זה החשבון. בסדר? יש סיפור כזה בספר הזוהר על רבי, זה בסוהר חלק ג' מודרשי, רבי יוסי דפקין, הוא נפטר, והבן שלו הקטן כל כך בכה, זה גרם לו כזה צער, זה גרם לתחיית המתים של רבי יוסי. והוא קם לתחייה. אבל במקום זה מלאך המוות גבה נשמות של 13 איש. זה סיפור מבהיל קצת, נכון? נכון? סיפור מבהיל. אז שיש סיפור כזה... מה? כי הרעיון הוא שלפעמים יש איזה שעה של אבונות שצריכה להסתלק. אז היא יכלה הייתה להסתלק באופן הזה, אבל לא הסתלקה. אז שרבי יוסי ודפקין, אז היא הייתה צריכה להסתלק ב-13 אחרים. סובך. גם זה אחד ההסברים על מלחמת העי שמתו 36 חיילים. אז יש מדרש כזה שזה היה אדם אחד, גדול וכו'. טוב, ואומנם, לא נתפזר יותר למידה. ואומנם, כיוון שהם בעצמם שלמים ורואים לטוב, לטוב שהם מתייסרים רק בעבור האחרים, ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם, כי במרובה וחוטים עצמם, ולא עוד אלא שעל ידי זה, זכותם נוסף וכוחם מתחזק. וכל שכן שיכולים לתקן את אשר יבטו האחרים. כלומר, אם יש האדם הזה יסורים, אז עוד כוחו מתחזק. יש לו זכות. למה יש לך זכות? למה יש לאדם הזה זכות? כי הוא מחפר על כל הדור. הוא מרומם. ישראלים ערבים זה לזה, זה בזה, ואיינו, כי לא די שיתקנו למה שבבני דורם, אלא גם לעניין כל מה שנתקלקל לעולם, מאז נהיו בו חטאים ועד עתה. אתם שמעתם מה הוא אומר פה? זה משהו אדיר, מה שהרב יעקב אמר. זה לא רק בני הדור. אתה לא מבין איזה פעולה זה פועל בשורש היש, בסילוק החושך, בתיקון העולם, בעילוי העולם, בקירוב הקץ. בוודאי שאלה יהיו אחרי כן בקיבוץ השלמים, ראשי הראשים, ויותר קוראים אליו יתברך שמו. זאת אומרת, האדם הזה, הרי בכלל המיטה היא אבי אבות הטומאה, נכון? המת הוא אבי אבות הטומאה, כי זה השקר הכי גדול במציאות. למרות שזה מאוד מזעזע את הנפש, אז זה השקר הכי שהכי מזעזע את הנפש. אבל האדם הזה הוא ממשיך את תפקידו במקום אחר. אז רבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות ברזל. ויצתה נשמתו באחת. אז את האדם אומר, זה נורא והיום, נכון? הגמרא אומרת, רוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד ממחיצתם. רבי עקיבא, הוא גם היה תלמיד חכם, גם היה רוגי מלכות. אז הוא ודאי במקום מקבל את שכרו וכו'. בסדר? בחיי הנצח, בעולם האמת. זה לא חזות הכל העולם הזה, מה שאתה רואה לפעמים. רבי ישמעאל, קילפו את קלסטר פניו, קרפיפילו קוראים לזה. והיו הולכים עם זה הגייסות של הרומאים, הקיסר היה שם את זה על הפנים שלו, זה היה סוג של כישוף כזה. זה יסורים מאוד קשים, נכון? יש מדרש כזה, זה מצוי בכמה מקומות. לא מדרש, זה מקובלים אומרים. שזה תיקון עשרת הרוגי מלכות על מכירת יוסף. הרי מכירת יוסף, אז תוציא מחשבון שניים, את יוסף עצמו ואת בנימין, שלא היה. סך הכל כמה נשארו לך? עשר. מה? בסדר. יש, בסדר, טוב. אוקיי, והנה, אני בטל. כל זה שזכרנו עד עתה על צד המשפט, מתבאר עוד על צד המציאות, כפי אמיתת סדריו, וכמו שזכרנו לאל. כי הנה, בחטאים מתרבית הזוהמה, מתעצמת בבני האדם ובעולם, וגורמת לאורו יתברך שמו שיסתר ויתעלם, יעלם עליהם, וכפי יתמרק הזוהמה הזאת, ויתאר הבריאות ממנה, כחוזר אורו יתברך שמו, מתגלה גילוי על גילוי. ואומנם היסורים הם הממרקים את הזוהמה בין בפרט ובין בכלל, ודי יסורי החשובים האלה מתמרקת והולכת לה מכלל הבריאה כולה, מתקרב העולם מדרגה אחר מדרגה על השלמות. הוא אומר, גם כן, זה לא רק הפרה על הדור, אלא גם מצד המציאות עצמה. הרי יש חושך שמתרבה בעולם. על ידי החטאים, הזוהמה מתגברת, מתעצמת, מתרבית. אסתר אורו התברך, ועל ידי היסורים, אז היסורים ממרקים. ממרקים מה? מה זה למרק? למרק זה לנקות את הזוהמה. מירוק הבונות, מירוק היסורים, בין בפרט, גם זה קורה לאדם הפרטי שיש לו יסורים, בין בכלל, יסורי הכלל, או יסורי האדם על הכלל, ולדי יסורים החשובים האלה מתמרקת ולכת למכלל הבריאה כולה, מתקרב העולם מדרגה אחר מדרגה אל השלמות. זה מדרגה מאוד גבוהה. רגע, אגב, זה ההסבר של הרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. סופר על לוד, שבאו הגויים, אני חושב שזה תקופת הרומאים, ואמרו להם, תסגירו לנו שניים, יש שם איזה סיפור שקשור לבת של הקיסר וכו'. אז באו שניים והתנדבו. אומרת, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ברור? אם לא נחריב את כל העיר הזה, מצילו את כל העיר, את כל עוד. טוב, מה אתה שואל? מה זה רגע? אז מה זה אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם? עכשיו, השניים האלה לא היו צדיקים בחיים שלהם גדולים. אבל הם עשו כזה מעשה כללי, גם הקפיצו את המציאות, גם כיפרו, סילקו את הדין מכל העיר, וגם התעלו למדרגה כל כך גבוהה עד שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. כוונה בעולם הבא. זו מדרגה כל כך גבוהה. כן, מה אתה שואל? ממרכיב את הזוהמה בין פרט בין מכלל? מה אתה שואל? מה זה הזוהמה?
מה זה המילה
למרק? למרק זה לנקות, לסלק, להעביר את הזוהמה. זוהמה זה החושך. החושך הזה הוא גורם לרע להשתולל. ופתאום יש ניקוי גדול. יש פה... זה דבר חשוב. זה... עוד שורש אחד. נמצא, יוד, עוד שורש אחר, שאלה, כן?
גם לאדם הזה לא צדיק יש
כשאדם לא צדיק יש עליו יסורים? איזה מירוק אליו, עליו. כן. יכול להיות על הכלל אם יש כאילו הרבה כאלה שהם חווים איזה חוויה קשה. אז זה מירוק על הכלל, הכלל עובר מירוק. אבל אם זה אדם פרטי שהוא בעצמו, הוא... יש לו יסורים, אז זה על עצמו. ככל שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר מרכזי, ההשפעה שלו יותר גדולה על הדור, בין ההשפעה הסגולית, בין ההשפעה הנגלית, וממילא גם היסורים שלו ברמה הסגולית, זה ממרק את זוהמת הדור כולו. שאדם כזה יסורים. עוד פעם, אני אומר יסורים, זה לא חייב להיות מיטה, כמו רבי, כאבה לו השם. זה היה מין כזה השגחה שונה על כל הדור בזכות הדבר הזה. בסדר?
זה בעצם היסורים שנותן את
הפרחות אומרת,
אם הוא
פשוט
ולא
מוצא
ביטול
תורה, אני לא חושב שזה הגמרא. הגמרא אומרת, באים על אדם יסורים, משמש במעשיו, ואי כדאמרי משמש במעשיו, לא מצא, יתלה בביטול תורה. זהו. נכון. נכון, אתה צודק. יסורים של אהבה. נכון, אתה צודק. לא מצא, נכון, יתלה ביסורים של אהבה, אתה צודק. אז רבי יוחנן אמר לא הם ולא שכרם, כן? חביבים עליך יסורים. הוא היה הולך עם השן, עם ה... של הבן העשירי שלו שנפטר, מתו לו 10 בנים, 10 ילדים. היה הולך עם, עם עצם, או זה, שהיא הייתה קטנה מסעורה, זה לא היה מטמא, וכל מי שהיה יסורים, היה לו יסורים, היה לו קשיים, הוא היה מראה לו אותו, לנחם אותו. אני יודע, זה לא כל... בסדר? כשלא הגעת עוד למדרגה הזאת וכו', אבל הוא אמר לא הם ולא שכרה. קשה לאדם יסורים, באמת יסורים קשה. אתה אומר יסורים של אהבה? כן, כנראה שכן. מה זה יסורים של אהבה? מאהבת עם ישראל, אז הוא מייסר, לפעמים את הצדיקים. זה לא כל הצדיקים ולא זה, אבל לפעמים אתה רואה דברים כאלה. גם בדורנו, אני אומר, זה קורה. כן, כן. המירוק הוא כולל, בפסקת ת? תראה, אני אגיד לך. הרמח"ל הסביר תחילת הספר, וגם לאורך כל הספר הוא מחזיר אותנו גם כן למבט הזה. באופן כללי, המציאות כולה היא לא מתחילה ממעשים חיצוניים, אלא היא מתחילה משורשים רוחניים. השורשים הרוחניים האלה הם אחר כך משתלשלים לידי מעשים, לידי ה... התרחשות בעולם הזה הנגלה. אז אם יש מחמת אבונות הדור או הדורות, זוהמה גדולה, משהו קרה לו. זאת אומרת, יש איזשהו הסתר גדול, איזה חושך בעולם, וקלקול הסדרים וכו'. הדבר הזה יהיה לו הרבה השלכות. תבין? מלחמה היא לא קורית סתם, או דבר לא קורית סתם. אתה רואה בתנך שזה בא על, על חטאי שלמה, אז הקים לו שני סתנים, את רצין ואת הדד. אתה מבין שזה, הפגם הוא פגם בשמיים כביכול, בעולם הרוחני, ומילא יהיה לזה ביטוי באיזה גנרל שיקפוץ עליך. בסדר? עכשיו בא היסורים האלה של האדם הזה, הצדיק, והם מעבירים את הזוהמה מן העולם, משהו קרה לזה פה, נכון? ממרקים. זאת אומרת, בשורש החיים יש סילוק של מה שגרם להרבה תופעות לקרות, פתאום ניתקן. ומילא העולם הוא מתאזן. או גזירה שהייתה צריכה לצאת אל הפועל, לא תצא. גזירה לא טובה, כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? כי העולם הוא לא מתחיל מההתרחשות הנגלית, הוא מתחיל מההתרחשות הנסתרת. והיא קורית כתוצאה ממעשיהם של ישראל. בין לטוב, בין למוטב. וזהו, אז זה פועל בשורש החיים. זהו. ברור, כן, ברור, ברור, ברור. כן, ברור, ברור, ברור. זה הדרך של הרמח"ל. כל הספר הוא מושך לכיוון הזה. הרי הרמח"ל הוא מן המקובלים. ואת הספר הזה הוא כתב, זה לא ספר קבלה, אבל זה ספר שהוא מכניס אותך למבט, שהוא מתיישר על פי בעצם העולם הרזי. זה הוא כתוב בשפה בהירה, בשפה נגלית, אפשר להבין אותו, אבל הוא בהחלט מכניס אותך למבט יותר עמוק. בסדר? אז הנה, זה דוגמה. בסדר? אז איך כתוב על טיטוס? קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. זאת היה כזאת החשכה בעולם הרוחני מחטאים של ישראל. אז בא טיטוס עם ה-D9 שלו והפיל את בית המקדש. אבל אם לא הייתה את ההחשכה הזאת, אז הוא היה יכול להתקרב עם ה-D9 שלו? מה פתאום? נכון? שום אופן. לא היה עולה על דעתו. זאת אומרת, התרחשות הנגלית היא תמיד פועל יוצא של ההתרחשות הנסתרת. וההפך גם, ההתרחשות הנסתרת היא גם כן, היא מתרחשת בגלל מעשיהם של ישראל. המצוות שאנחנו מקיימים בפועל, בגוף. אתה מניח תפילין, הולך עם ארבעת המינים, יושב בסוכה וברך ברכת המזון. אז חזר, אז רבי חיים מוולוז'ין אומר, דע מה שלמעלה, ממך. ומה שקורה בעולמות העליונים, זה ממך. נכון? ככה הוא דורש את זה, את המשנה הזאת. זה גם שירת האזינו. צור ילדתך תשי, ותשכח אל מחול עליך. מה זה צור ילדתך תשי? אתה התשת צור, צור זה המקור, כן? צור ילדתך, מי שילד אותך. תשי, כביכול התשת כוח של מעלה. התגלות השם, הנהגת השם, הופעת השם, היא תלויה במעשיהם של ישראל. באלוהים נעשה, רגע, תנו עוז לאלוהים. מה זה תנו עוז לאלוהים? הכוונה להופעתו, להתגלותו, להערתו, להשגחתו, על ידי המצוות. בסדר, אבל סוף סוף, הסיכום של מה שקורה על ידי המצוות, הוא אחר כך חוזר אלינו. ביתרותא דילתתא, איתרותא דילאלא. בין לטוב, בין למוטב. בסדר? זה הנקודה פה. והצדיק הזה שקורה לו כזה דבר, זה מנקה את העולם. זה עושה איזה מין ריסט כזה על כל הזוהמה שהצטברה. זה חידוש מאוד גדול הדבר הזה. אתם מבינים? זה מבט מאוד עמוק. זה לא רק ריסט, זה מקפיץ את כל המציאות, הוא כתב פה. אלא שלמות, קדימה. זה לא מעשה מקומי. זה מעשה כללי, כלל כללי. הוא פועל בשורש החיים. רבי יוסף קארו התאווה למות על קידוש השם. והמגיד, היה לו מלאך כזה, מגיד, שאמר לו אתה תמות על קידוש השם. כמו רבי שלמה, גרנה, רבי שלמה מולכו. והוא כל כך היה מוכן למות על קידוש השם. מה אתה רוצה למות על קידוש השם? מה חסר לך בחיים? מה? תמות בשיבה טובה, נכון? מה? לא, הוא כל כך הבין את המבנה של העולם. הוא רצה כל כך לקדם את המציאות, להקפיץ אותה קדימה, הוא הבין כמה זה, כמה זה, עוד פעם, אנחנו לא מתנדבים עכשיו למות על קידוש השם, כן, זה אף אחד לא יבין פה. זה, פעם אמרתי את זה בשיעור, אז מישהו אמר לי, שמעתי את השיעור הזה בבית, אז תיזהר, זה, אני לא מתכוון, אבל זה, למות על קידוש השם זה משהו שנכפה עליך, אתה מבין? זה משהו, זה לא שאתה מתנדב, כן, ו... משהו שנכפה עליך ואין ברירה, או לא יודע, זה... או כופים עליך עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, או שאדם, אדם שהוא נהרג במלחמה, בקרב, זה נקרא למות על קידוש השם. הוא כל כך התאווה לזה, זה פועל כל כך על המציאות. אנחנו מבינים פה את החשבון הכללי. בסדר, טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אז אנחנו...